Ça te mesure ta matzlema pour משהו, לא יודע, קצת עקום, לא יודע. טוב, ובכן, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו הנפלא במסכת אבות, ואנחנו בפרק ראשון, ובמשנה של משנה ו', לפי חלק מהמהדורות, יהושע בן פרחיה וניתאי הארבלי. עכשיו זה יותר עכשיו. כן, יהושע בן פרחיה וניתאי הארבלי קיבלו מהם. מה זה מהם? מיוסף בן יועזר ויוסף בן יוחנן. יהושע בן פרחיה אומר, עשה לך רב, וקנה לך חבר, ודן את כל האדם לכף זכות. מה פירוש הדברים האלה? כמו כל המאמרים כמעט במסכת אבות, זה מחולק לשלושה כיוונים של העבודה המוסרית של האדם, בין אדם למקום, בין אדם לחברו, ובין אדם לעצמו. אז בין אדם למקום, עשה לך רב. בין אדם לחברו, קנה לך חבר. בין אדם לעצמו, ודן את כל האדם לכף זכות, כלומר שהאדם צריך גם לדון אפילו את עצמו לכף זכות, כפי שהסביר זאת רבי נחמן מברסלב. בואו נראה את זה רעיון אחרי רעיון. הראשון, עשה לך רב. מה פירוש הדבר שאדם צריך לעשות לו רב? למה צריך רב? הרי הקדוש ברוך הוא חנן אותי בשכל, ולכאורה אני יכול להסתדר עם השכל בלבד. אלא שאם אני משתמש בשכל בלבד, מה שאני יכול להגיע אליו זה לפילוסופיה או לדת, אבל לתורה אני לא יכול להגיע. מסיבה פשוטה, כיוון שהתורה ניתנה מבחוץ, אני צריך גורם חיצוני, כלומר את הרב, עד מנת להבין את מה שהתורה אומרת. בלעדי זה, זה לא תורה. אני יכול להיות מלומד. כן, כתוב, מי שיש בידו מקרא ומשנה, תלמוד, הלכות ואגדות ותוספתות, ולא שימש תלמידי חכמים, הרי זה עם הארץ. מה זאת אומרת עם הארץ? לפי זה, זה מלומד. אדם שמלומד בתורה, פרופסור לתורה, הוא הנקרא עם הארץ. אם הוא לא למד כלום, הוא לא עם הארץ, הוא בור. עם הארץ זה אדם שלמד, אבל אין בידו, איך אומר רש"י שם, ליישב בין הסתירות, הוא לא יודע מהו הכיוון שעל פיו אפשר ליישב, ובסופו של דבר להכריע בתוך המחלוקות. הרב יהודה אשכנזי היה אומר שרב זה בהגדרה מישהו שהיה לו רב. אם לא היה לו רב, אז הוא פילוסוף, אפילו שהוא מלומד מאוד בתורה. אם יש לו רב, יש סיכוי גם שהוא יהיה בעצמו רב. בכלל, רבנים אצלנו נקראים בשם תלמידי חכמים. כלומר, אדם הוא תלמיד של חכמים שקדמו לו, ויוצא לפי זה שכאשר אני בא למדוד את הגדלות של האדם, אני לא אומר, ראו כמה איש זה גדול, שהרי תראו כמה תלמידים יש לו, אלא מה שקובע את הגדלות זה אצל מי הוא למד. תראו כמה הוא גדול, תראו ממי הוא למד. זה ההגדרה, אם כן, של רב בישראל, ואי אפשר להחליף את הרבנים, לא בווידאו, לא בהקלטות, לא בזום, לא בשום דבר. זה נכון שכל הדברים האלה הם עזרים חשובים, אבל אין פה תחליף למפגש החי בין הרב לתלמיד, כמו שאין תחליף למפגש החי של הנביא עם הקדוש ברוך הוא, או של כלל ישראל עם מעמד הר סיני. זאת אומרת, התורה היא המשכה של חיים במשך הדורות, ולכן אומר רבי יהושע בן פרחיה, אתה חייב, עשה לך רב. יש את השאלה, מה זה לך? אז צריך להיות, עשה רב, או תלמד אצל הרב. עשה לך רב, הכוונה, אתה צריך למצוא את הרב שמתאים לך. עשה לך רב, מישהו שהוא הרב עבורך. ולא כל אחד יכול להיות הרב שלך. כי לא מכל אדם, אדם זוכה ללמוד. יש אפילו הלכה על זה. שמותר לצאת לחוץ לארץ ללימוד תורה. מה זאת אומרת ללימוד תורה? תלמד תורה אצל מי שנמצא בארץ. כן, אבל התשובה היא שיכול להיות שהאיש שאני יכול ממנו ללמוד, הוא דווקא נמצא בחוץ לארץ. לכן, עשה לך רב, אתה צריך למצוא את הרב המתאים לך. וקנה לך חבר. אמרו חכמים והמפרשים, אמרו מה זה קנה? קנה אפילו בכסף. כלומר, אתה רוצה חברים? תשקיע בהם. לא שתיתן לו כסף קבוע, מזכורת, כדי שהוא החבר שלך. אבל תזמין אותו לכוס קפה, תוציא עליו. תיקח אותו ברכב, תוציא עליו דלק. כן? זאת אומרת, קנה לך חבר. אבל אם זה נאמר על החבר, מזה אני מבין שזה לא נאמר על הרב. כלומר, הרב לא אמור לקבל כסף על זה שהוא מלמד אותך. אבל ודאי הוא לא צריך לקבל ממך את הכסף. כן? זה כלל גדול. משה אמר, ראה לימד אתכם חוקים ומשפטים. משה רבנו קיבל את התורה בחינם, הוא לא שילם על זה אגורה לקדוש ברוך הוא. אז יש לנו כלל, מה אני בחינם, אף אתם בחינם. הדבר הזה איננו מתיר שיהיו פה מיקרופונים פתוחים. למשל, אצל בזמירי gmail.com, אני מבקש לסגור אבל עכשיו את המיקרופון, כי אנחנו שומעים מה שקורה אצלכם בחדר השני. זה לא... עכשיו סגרת להם, כל הכבוד. אז עשה לך רב, קנה לך חבר. לעומת זה, אז החבר אתה יכול להוציא עליו כסף, על הרב לא מוציאים כסף. אז מה תגידו, יש שכר לימוד בישיבות? טוב, זה לא על זה, זה על החדר אוכל, על הפנימיה, על האביזרים וכדומה. אבל לא שתורה עולה כסף, וזה דבר מאוד משמעותי. למשל, מצאנו אצל היוונים שההבדל בין רבם של הפילוסופים, דהיינו סוקרטס, לבין הסופיסטים שהיו בימיו, זה שסוקרטס לא היה מקבל כסף עבור מה שהוא לימד, בעוד שאחרים, הסופיסטים, היו כן מקבלים כסף. וקנה לך חבר. בשביל מה צריך חבר? אומר רבי נאו עובדיה ברטנורה, כדי לגלות לו את סתרי לבבו. מה זה אומר? לא תמיד אני יכול לספר את סתרי לבבי לרבי, כי הרב הוא בספירה אחרת, הוא במדרגה אחרת ממני. אבל החבר הוא במדרגה שלי. ולכן קנה לך חבר, על מנת לגלות לו את סתרי הלב. והווה דן את כל האדם לכף זכות. אז המפרשים הסבירו, הרב הוא מעליך. איך אומר המהר"ל? הרב מעליך, החבר במדרגתך, וכל האדם אלה הנמוכים ממך, אלה שהם פחותים ממך במעלות אלו או אחרות, בכל מקרה הווה דן את כל האדם, אפילו אלו, לכף זכות. אבל זה לא דבר פשוט, מה זה הווה דן את כל האדם לכף זכות? מסביר הרב אשכנזי, כל... אפשר להגיד, אבדן אדם לכף זכות. מה זה כל האדם? כל בא לרבות. מה לרבות? אפילו את הרב ואת החבר. כן? הרי הדבר היותר פשוט, הביקורתיות של האדם באופן טבעי מופנית אל מי שעשה לו טובה. אני קיבלתי מן הרב שלי תורה. אז זה ברור שהוא עשה לי טובה גדולה. החבר נתן לי חברות, עשה לי טובה. וקבלת טובה היא דבר שיש כלפיו תינה. כן, זה דבר ידוע שאפשר לסלוח לכל נזק שאדם עושה לי, קשה מאוד לסלוח על טובה שאדם עשה לי. יש לנו משפט מפורסם של אימהות אצל הפסיכולוג. המשפט הוא, נתתי לו את הכל, אז מדוע הוא מתנהג אליי ככה? התשובה היא, כיוון שנתת לו את הכל, אז הוא מתנהג אלייך ככה. מדוע? בגלל שכאשר מישהו עושה לי טובה, באיזשהו מקום הוא משתלט עליי. באיזשהו מקום כבר הוא לא נותן לי מקום. אם הוא לא נותן לי מקום, אני חייב להתנתק ממנו, להיות ביקורתי כלפיו, על מנת שאוכל לשמור על העצמאות שלי, על הספירה האישית שלי. לכן יש עבודה מיוחדת. גם מצד הנותן וגם מצד המקבל. פה נכנס לפסיכולוגיה של הורות. ההורים צריכים להתגבר על הרצון שלהם להיטיב עם ילדיהם. כלומר, להתגבר על הרצון הסמוי להשתלטנות, להשתלטות אימפריאליסטית, אימפריאליסטית על מי שמקבל ממך טובה, ולכן אתה צריך להתגבר על עצמך ולדעת לא להטיב. כן? וזה העבודה של הנותן או של הרב. אבל יש גם העבודה של המקבל, הבן או התלמיד. הוא צריך לדעת לסלוח לרבו על הטוב שעשה אימו. כלומר, לדעת לקבל את זה שכוונתו הייתה טובה. אז הווה דן את כל האדם לחב זכות, אפילו את מי שעשית אותו רב והחבר שקנית. אז מה זאת אומרת לדון כל האדם לחב זכות? האם הכוונה היא שאני צריך לומר על הדבר הרע שאותו אדם עושה, שזה דבר טוב? לא, לא נאמר הווה עדן את כל האדם לזכות. כלומר, לומר, הוא זכאי, הוא בסדר. הוא לא גנב, הוא לא רצח, הוא לא השתולל. לא, אין דבר כזה. ברור שאם אדם עשה רע, צריך לדעת שהרע הוא רע. כן, יש אפילו פסוק בספר משלי. אומר לרשע צדיק אתה, יקבוהו עמים, יזעמוהו לאומים. אתה לא יכול להגיד על הרשע שהוא צדיק, אין דבר כזה. הרשע הוא רשע. אלא מה זה הקף זכות? הכוונה לדעת לדון את האדם בכללו. יבדן את כל האדם לכף זכות. כלומר, יכול להיות שאם אתה תדון אדם לפי נקודה זו או אחרת שיש בו. אז תגיד, מה שהוא עשה כאן זה דבר טוב, מה שהוא עשה שם זה דבר רע. ואז אפשר להתמקד בכל הדברים הרעים של האדם. אבל זה בגלל שאתה רואה את התמונה באופן פרטני. אם אתה רואה את התמונה הכוללת, אז פתאום אתה רואה שגם הדברים הרעים מצטרפים לתמונה כוללת טובה. למשל, אתה יכול למצוא אדם שהוא בהתנהגותו הכוללת, הוא אדם טוב, הוא אדם צדיק, עושה הרבה דברים טובים, אבל אתה יכול להגיד, הנה יש לו חיסרון פלוני. צריך לדון, האם החיסרון הפלוני הזה הוא חיסרון במהותו, או אולי זה חיסרון שמסייע בידו להיות צדיק. למשל, אמרו על חכמים במסכת שבת, לעולם יהיה אדם נוח כהלל, ולא יהיה קפדן כשמאי. על זה יש שאלה ששואל הרב קוק, מה זאת אומרת לא יהיה קפדן כשמאי? אז יוצא לפי זה ששמאי היה עבריין, כי הוא היה קפדן כשמאי. התשובה היא שזה לא נכון. שמאי לא היה כשמאי, הוא היה שמאי. מי שבמדרגה של שמאי, זה בסדר גמור הקפדנות שלו. אבל אם אתה צריך לקבל דוגמה ממישהו שהוא גדול ממך, אתה צריך להיות כ. אז כ זה רק כהלל ולא כשמאי. בגלל שאותה קפדנות אצל שמאי היא מועילה למדרגת צדקותו, מה שאין כן אצל אחרים שאינם כשמאי, להיות שאינם שמאי, להיות כשמאי, זה מביא בסופו של דבר לנזק. ולכן צריך לדון את כל האדם לכף זכות, כי לפעמים יכול להיות שחיסרון שיש באדם מועיל לו בדברים אחרים. זה לגבי אנשים גדולים, מצאנו גם אפילו אצל אנשים קטנים. הרב קוק אומר במידות הראייה שמודפסות בסוף מוסר אביך, לגבי ערך תוכחה, שלפעמים צריך להיזהר מתוכחה, כי לפעמים אתה מוכיח אדם על דבר רע שיש בו, תכונה רעה, מעשה רע, חיסרון שיש בו, אבל יכול להיות שהחיסרון הזה מציל אותו מחסרונות יותר גדולים. למשל, אם אתה אומר לאדם, טלוויזיה זה רע, ושכנעת אותו, עכשיו הוא זרק את הטלוויזיה. אבל עכשיו, בגלל שאין לו מה לעשות בערב, אז הוא מכה את אשתו, אז יכול להיות שהיה כדאי באמת שלא להוכיח אותו על הטלוויזיה. כי לפעמים חיסרון אחד מציל מחיסרון יותר גדול. ולכן אתה צריך גם לדעת לדון את כל אדם לקו זכות, כולל הדברים הרעים שבו, שייתכן שאצלו, לפי מצבו המיוחד, זה חלק מההתקדמות שלו, זה חלק מההתפתחות החיובית שלו. הבדן את כל האדם לחפזו. זה נקודה ראשונה. אפשר גם לומר וזה נאמר גם על כנסת ישראל בכללה, על כנסת ישראל נאמר, כולך יפה רעייתי, ומום אין בך. מסביר הרב קוק באורות, שאהבתנו אל האומה, לא תסמת עינינו מלבקר את כל מומיה. כלומר, סרסה להגיד, זה לא בסדר, וזה לא בסדר, וזה לא בסדר. אבל גם אחרי הביקורת היותר חופשית, אנחנו מוצאים את עצמיותה נקייה מכל מום, כולך יפה רעייתי, ומום אין בך. כלומר, אם אתה לוקח את הכללות, אז אתה רואה שאין כאן מום. הדבר הזה דומה לתמונה אומנותית. יש אצל האומנים, כשהם עושים תמונה, אצל הציירים הגדולים, הם עושים תמונה ראויה להערכה, ייתכן שאם אנחנו ננתח את התמונה לחלקיה, ואנחנו נראה איזשהו סנטימטר על סנטימטר, ונראה שאותו סנטימטר על סנטימטר איננו נאה. יש בו שחרות, יש בו קיעור, אבל אם אנחנו מסתכלים על התמונה במרחק מסוים, פתאום אנחנו מבינים שאותה נקודה שחורה היא זו שמוסיפה חן לתמונה בכללה. לכן אומר לך יהושע בן פרחיה, הבדן את כל האדם לכף זכות, ולא רק את חלקו של האדם, כי בחלקו של האדם אולי אי אפשר יהיה לדון לכף זכות. יש אגב, בפירוש של הרמב״ם על המשנה הזאת, יש הערה מעניינת. מה זה כל האדם לכף זכות? אומר הרמב״ם, זה קצת מפתיע. הוא אומר, לדון את כל אדם לכף זכות, מדובר על אדם הראוי לזה. כלומר, אם אנחנו רואים אדם שרוב מעשיו ומגמת חייו היא טובה, ואנחנו רואים שיש מעשה שהוא עשה, שבדוח הקרב אנחנו נוכל לפרש אותו כדבר טוב. אז אומר, אתה מחויב לדון שהוא מן הסתם מתכוון לטובה. כי כיוון שהוא אדם טוב, גם מעשים שנראים לך פסולים אצלו, אתה צריך לדון לטובה. אבדן כל האדם לפי כללותו של אדם. לעומת זה, אדם שאנחנו יודעים שרוב מעשיו הם לרעה, אז גם כשאנחנו רואים אותו עושה מעשה טוב, שרק בדוחק נוכל לפרש שהוא התכוון לרעה, צריך לדון אותו לרעה, אומר הרמב״ם, כי אני דן את כל האדם. וכיוון שאני קורא את כל האדם, אני רואה שהאדם הזה מגמת חייו הכללית היא רעה, אז מן הסתם גם המעשה הטוב שהוא עשה הוא לרעה. ומה קורה באדם שמעשיו שקולים, חצי חצי, בינוני כזה? אומר הרמב״ם, זה הכוונה ההטיה. באדם הבינוני צריך להטות כלפי חסד ולהניח שהוא התכוון לזכות. רבי נחמן ברסלב יש לו כאן פירוש מאוד מעניין, הוא מסביר שמה שאמרו, הווה דן את כל האדם לכף זכות, זה כולל גם את האדם עצמו. כלומר, כמו שצריך לדון כל אדם לכף זכות, אדם מחויב לדון את עצמו לכף זכות. מה פירוש הדבר? מה זה לדון? לדון הכוונה לראות על ידי דיון את הטוב שבו. וזה קשור לפעולה שאנחנו עסוקים בה הרבה פעמים בימי התשובה, מה שנקרא חשבון נפש. אומרים שכאשר אדם עושה תשובה, ימי אלול וכדומה, האדם צריך לעשות חשבון נפש. והאמת היא שהדבר הזה הוא די מעצבן, אפשר לומר. כן? אומרים לי, תשמע, הגיעו ימי אלול, עליך לעשות חשבון נפש. הדבר הזה מתפרש בדרך כלל כעליי לבלות עכשיו חצי שעה בדיכאון. מדוע? בגלל שאם אני צריך לעשות חשבון נפש, סימן שאני צריך לבדוק מה לא בסדר אצלי. נו, ברגע שאני אתחיל לראות מה לא בסדר אצלי, אני אכנס לדיכאון, כי יש הרבה דברים שהם לא בסדר. והתוצאה תהיה שחשבון הנפש לא יהיה שלם. מדוע? כי אני לא ארצה לחדור לכל העומקים של הרוע שלי. אבל יש פתרון, אומר רבי נחמן, במקום לחפש מה לא טוב אצלך, תחפש מה כן טוב. כלומר, לא ייתכן שבכל ימיך לא עשית איזושהי מצווה או איזה דבר טוב. בסדר, אומר לעצמו האיש שעושה את חשבון הנפש, נכון, אני בדקתי, מצאתי מצווה אחת שעשיתי, או איזה דבר טוב שעשיתי. אבל, לצערי הרב, גם כשאני מסתכל על הדבר הטוב שעשיתי, אני רואה שהוא מלא פגמים. עשיתי את זה בגלל הלחץ החברתי, לא בגלל שאני באמת מאמין בזה. עשיתי את זה בגלל הרווח שאני אקבל מזה. הכוונה שלי לא הייתה כוונה טהורה, וגם לא עשיתי את המעשה בשלמות, אז מה זה עוזר שמצאתי משהו טוב בתוכי? גם המעשה הטוב הזה שמצאתי בתוכי, הוא לא שווה כלום. אומר רבי נחמן, נכון. אבל בתוך המעשה הזה הטוב, שהיה בו כל כך הרבה פניות, תחפש שבכל זאת יש קצת כוונה טובה. תחפש רק את הצד הטוב שבמעשה הטוב שעשית. עד שבסוף אתה מצליח לבודד את הנקודה הטובה. המטרה שלך איננה לראות במה אתה רע, המטרה שלך היא לראות במה אתה טוב. והדבר הזה גורם לך לעבור על כל הרע שבך, אבל באופן אופטימי, כי מטרתך בסופו של דבר להגיע לטובה. ואז כאשר אתה עושה את העבודה הזאת, אומר רבי נחמן, תתבונן רק בנקודה הטובה הזו שבך, רק בזה תתבונן. ואז על ידי כך, אתה תעלה ממדרגתך הנמוכה למדרגה גבוהה יותר. כי הרי מה גורם לאדם להישאר רשע? מה שגורם לאדם להישאר רשע, זה הייאוש. הוא אומר, אני רואה את עצמי, אני רואה כמה אני רע, אין לי סיכוי. אבל אם האדם רואה שיש בתוכו נקודה אידיאלית שלא נפגמה, אז הוא יכול להזדהות איתה ולהתחבר אליה ולהיות רק הטוב הזה. וזה מה שאומר רבי נחמן, ועוד מעט ואין רשע, זה פסוק. ועוד מעט ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו. מה זה עוד מעט? תסתכל במעט שיש בך עדיין, עוד במובן של עדיין. עוד מעט, ששם האדם אינו רשע. תסתכל בנקודה שבך שאיננה רשע. והתבוננת על מקומו הראשון שבו היית בהתחלה, ואיננו שם יותר, אלא הוא עלה והסה, החזיר את עצמו בתשובה. ואז אומר רבי נחמן, דווקא דבר מעניין, שאחרי שאדם חשף את הנקודה הטובה שבתוכו, פתאום הוא מגלה עוד נקודות טובות שהוא לא הכיר. ופתאום מגלה שיש לו עוד נקודה טובה בקרבו. נקודה טובה ועוד נקודה טובה ועוד נקודה טובה ועוד מעט בן רשע. עשו מזה שיר. להקת רשפי בית. זה תורה רשפי בית בליקוטי מוהר"ן. אז על ידי שאדם רואה עוד נקודה טובה ונקודה טובה, פתאום מתברר לו משהו מעניין. כל נקודה טובה שבאדם היא כמו תו מוזיקלי. וכל הנקודות הטובות שבאדם מצטרפות להיות תווים מוזיקליים, שביחד יוצרים ניגון, יוצרים מוזיקה, סימפוניה. ואז על ידי הסימפוניה הזאת הוא יכול לזמר לשם. ועל זה נאמר, הזמרה לאלוהי, איך? בעודי, בעוד מעט ואין רשע שבי, על ידי זה אני יכול לזמר לשם, שאם לא כן אני חלילה מתייאש. ולכן צריך לדון את כל האדם, כולל את עצמו, לכף זכות, ועל ידי זה הוא מתעלה. אז רבי נחמן לא אומר חלילה, תגיד על הרע שהוא טוב. להפך, הרע הוא רע, אבל זה לא מעניין אותנו. חפשים את הטוב שבך. על ידי ההזדהות עם הטוב שבך, אתה יכול לעלות לאן שאתה רוצה לעלות. ובדן את כל האדם לחף זכות. יש עוד נקודה שצריך לשים לב אליה, בביטוי כל האדם. יש, נשאלת השאלה, מה זה האדם? האדם זה יהודי או זה גוי? אז יש בדברי רבינו תם במסכת בבא קמא דף ל"ח עמוד א', אמנם זה נאמר על ההבחנה בפסוקים של התנ״ך, לא בפסוקי תנאים, לא בדברי תנאים, אבל בכל זאת אפשר ללמוד מזה, שהביטוי אדם מציין את עם ישראל, האדם מציין את כל מציין את הגויים. וזה מה שנאמר, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, שאפילו נוכרי שעוסק בתורה שהוא ככהן גדול, אם כן האדם, האדם זה ביטוי כללי. כלומר, אם יש לך רב וחבר, בסוף אתה תגיע למצב שבו אתה יכול לראות איך לדון את כל האדם, כלומר כל האנושות כולה, לכף זכות ולהיות הגואל של האנושות בכלל. בואו נסתכל לרגע אחד על בעל השמוע. בעל השמוע זה רבי יהושע בן פרחיה. יהושע בן פרחיה, מתואר במסכת סנהדרין בפרק חלק כמי שהיה רבו של ישו הנוצרי. ושם יש תיאור ארוך, אנחנו לא נלמד את ההגדה, זה הגדה ארוכה, כיצד נפרד ישו מרבו? ישוע בן פרחיה, כיצד הוא החרים אותו, נידה אותו? ובעצם התלמוד מספר לנו כיצד הנצרות נפרדה מן היהדות. ולמרות ששם הגמרא מאוד ביקורתית כלפי ישו, אבל היא גם ביקורתית להבדיל נגד רבו, נגד רבי יהושע בן פרחיה, שאומרת, הוא לא היה צריך לזרוק אותו כל כך חזק. כן, כלומר שלעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת, לא כי יהושע בן פרחיה שדחפו לישו בשתי ידיים. כלומר, יכול להיות שאם החכמים של ראשית תקופת היפרדותה של הנצרות מן היהדות היו יותר זהירים בהנהגתם, היו יכולים למנוע את הפירוד הזה, ואז הנצרות לא הייתה נולדת. ישו היה חוזר בתשובה, והופך להיות תלמיד של רבי יהושע בן פרחיה, תלמיד כשר, אבל קרה מה שקרה. יכול להיות שעל רקע זה מובנים גם דברי רבי יהושע בן פרחיה, הבדן את כל האדם לחף זכות, שהוא לא מספיק לימד זכות על ישו, ואז בסוף ישו נפל לייאוש, והתנתק מאמונת הייחוד, ויצא בעולם מה שיצא. כלומר, המשנה הזאת יש לה השלכות היסטוריות אדירות לאורך אלפי שנים. תראו מה קרה מהתנהגות מוטעת של רבי יהושע בן פרחיה כלפי תלמיד אחד, ומה יצא מזה. אגב, בהקשר הזה ראיתי נכון לצטט קטע של הרב קוק, לא כל כך מפורסם, ברוך אתה, העולם שהכל ידוע. בספר שיצא לאחרונה נקרא מציאות קטן. מציאות קטן זה המחברת הראשונה שכתב הרב קוק עם חידושים משלו, ובתוך המחברת הזאת יש הרבה דברי הלכה, הרבה דברי אגדה. חלק גדול מן הספר הזה בעצם כבר פורסם בספרים אחרים. כלומר, הרי כשהרב קוק כותב, הספר לא ערוך. אלא הוא כותב רעיון ועוד רעיון ועוד רעיון, אחר כך תלמידיו, במיוחד הרב צבי יהודה קוק, אספו את הקטעים השונים ועשו מזה ספרים, אורות הקודש, ספרי ההלכה של הרב קוק, ספרי מוסר של הרב קוק. אבל פה מדובר על המחברת כפי שהיא כתובה בפעם הראשונה, ללא עריכה, וגם כנראה ללא כוונה לפרסם את הדברים בציבור. כך שכאשר אני קורא לכם את דברי הרב, צריך לקחת את זה בערבון מוגבל. דברים שהרב כותב לעצמו במחברת אישית, הם לאו דווקא פונים לציבור כולו, אבל אף על פי כן הם נכתבו וראויים הם להיות נלמדים. כאן אני קורא במהדורת בית אל, יש שתי מהדורות של מציאות קטן, ופה אני קורא במהדורת בית אל בעמוד רש פי זין. שם הרב אומר דברים מעניינים מאוד על מה ישו היה יכול להיות לו קלקל. כלומר, אם הוא לא היה מקלקל, מה אפשר היה לעשות עם אדם כזה? ואז כך הוא אומר לנו, יש לומר שבאמת בחינת הקליפה מצד נפשו של משיח ירדה באמת בגוף אותו האיש. כלומר, צריך להבין, אותו האיש זה ישו. זאת אומרת שיש הצד הקליפתי, המקולקל של המשיחיות, היה נמצא בתוך הנפש של אותו אדם, וממילא הכרח שיהיה לו כלים גדולים לפי עניין הבחירה הראויה, והיה יכול להפוך עצמו לטוב. כלומר, נכון שנתוני הפתיחה של הנפש של ישו הם בעייתיים, אבל כיוון שמדובר בכלים גדולים מאוד, אם הוא היה עושה תשובה, כן, הרי הקדוש הוא גוזר גזירת צדיק מבטלה, הוא יכול היה לעשות מזה משהו טוב, להודיע בעולם אמיתת התורה שיקבלו האומות עליהם שבע מצוות בני נוח, ולהודיע להם מעלת ישראל. כן, הרי הנצרות עשתה את ההפך. היא לקחה קצת מן היהדות, פרסמה אצל האומות נגד מעלת ישראל. אז היה הרע שלו מתברר והטוב מתעלה, אך קלקל בבחינת ותפל שמו ותפל ודיבר על השם תורה, על כן קלקל הרבה לעצמו. אבל זאת אומרת שהרב כאן בעצם מעמיק בדבריהם של חז"ל, שאומרים שיהושע בן פרחיה עשה איזושהי טעות והרחקתו היתרה את הקלקול שהוא ראה אצל ישו, הוא יכול היה לרומם אותו ולהעלות אותו. אגב, אם כבר אנחנו בדרשות, יש דרשנות כזאת, וקנה לך חבר, היה ביטוי מצוי אצל הרבנים הספרדים בעיקר, וקנה לך חבר. קנה זה כלי כתיבה. ומה שהיום אנחנו קוראים עיפרון או עט, אז פעם היו כותבים בעיקר בקנה, וכאן יש אפשרות, וקנה לך חבר. כלומר, אם אדם אין לו חברותה, אז שיכתוב ספרים, והקנה הופך להיות החבר שלו. עכשיו זה על דרך הדרוש. כמובן, ניתאי הארבלי, אנחנו עוברים למשנה הבאה, של חברו של יהושע בן פרחיה, ניתאי הארבלי. אומר, אגב, איפה זה ארבל? זה כנראה הר הארבל ליד טבריה. כלומר, לפני כן דיברנו על חכמים בירושלים, יש לנו גם חכמים מהגליל. ויכול להיות שהגליליות, להיות ניתאי הארבלי מהגליל, מסביר את תחילת דבריו, הרחק משכן רע. אולי בירושלים היו אנשים רעים שהיה צריך להתרחק מהם, במיוחד בתקופה של כהנים גדולים צדוקים וכדומה. אז מה אומר לנו ניתאי הארבלי? הרחק משכן רע. ואל תתחבר לרשע, ואל תתייאש מן הפורענות. אגב, אם יש שאלות על המשנה הקודמת, אז אפשר לשאול, כלומר, אני מרשה להתערב אם צריך. אין, טוב, אז נמשיך. אז ניתאי הארבלי אומר, הרחק משכן רע, ואל תתחבר לרשע, ואל תתייאש מן הפורענות. אז כפי שאמרנו, המאמרים במסכת אבות, לרוב הם פונים לשלושה כיוונים, בין אדם למקום, בין אדם לחברו, בין אדם לעצמו, הרחק משכן רע, בין אדם לחברו, אל תתחבר לרשע, בין אדם למקום, ואל תתייאש מן הפורענות, בין אדם לעצמו. הייאוש הוא פנימי לאדם, אסור להתייאש. עכשיו, זה על דרך השלילה. כן? לפני כן היה לנו, יהושע בן פרחיה אמר לנו דברים חיוביים, עשה לך רב, קנה לך חבר, דן קודם לכל זכות, זה מצד העשה טוב. ויש גם מבחינת אסור מרע, זה ניתאי הארבלי. זה מתאים לתפקידים שלהם, האחד הוא נשיא, ואומר המהר"ל, הנשיא הוא מצד מידת החסד, השני הוא אב בית דין, אב בית דין הוא מצד מידת הדין, אז האחד אומר את הצד החיובי, השני אומר את הצד דרך הצד של השלילה. אז הרחק משכן רע. כן, זו שאלה מאוד גדולה, הרבה פעמים אנשים חיים בסביבה שבה השכן הוא רע. אז מה עושים? לא כתוב שצריך לעבור בית, אבל צריך להתרחק. אבל מה הבעיה? כמעט ואין אדם בעולם שאני לא יכול לראות את הרע שבו. יוצא לפי זה שכל שכן שלי יש לו פוטנציאל רציני להיות שכן רע. אלא הכוונה, הרחק את עצמך מן הרע שבשכן. או יכול להיות שאתה בעצמך מושפע מן השכן הרע. אולי גם אותך הוא יעשה רע. הרחק משכן רע. ואל תתחבר לרשע. לכאורה, למה לא להתחבר לרשע? הכוונה, להתחבר, הכוונה להשתוות אל מדרגתו. כיוון שהוא רשע, אז על מנת להיות חבר שלו, ולהיות חבר זה דבר טוב. אז אולי אני אהיה קצת רע, כמוהו. על זה נאמר, אל תתחבר לרשע. אבל אם אתה הולך לעשות משהו, אם הרשע הזה עושה משהו טוב, אין מניע לעשות את הטוב, שגם הוא עושה. כן? פעם סיפרו, לאחד האדמו"רים, אני לא זוכר אם זה היה, ביפו, שאצל הרב קוק בסעודה שלישית ביפו, באים כל מיני סופרים, כל מיני אנשי בוהמה, היינו קוראים להם היום, שבאים ושומעים את הרב קוק בסעודה שלישית. ואז אמר אותו אדמו"ר, אם ככה, אנחנו לא נעשה יותר סעודה שלישית. הוא התכוון כמובן על דרך ההלצה. כלומר, כל פעם שהציונים עושים משהו טוב, אז היראים פורשים מזה. למה? כלומר, אם הציונים עושים, אז אסור לעשות. אז זה טעות, כמובן. מה שאמרו, אל תתחבר לרשע, הכוונה התחברות נפשית עם הרשע שבו. ברור שצריך לא להתחבר לרשע, אבל לעשות פעולה עם הרשע, לפעמים צריך. או למשל, אם אתה צריך לעשות פעילות, אמרו שאפילו לדבר מצווה לא להתחבר לרשע. מה זאת אומרת לא לדבר מצווה? כלומר, אם הרשע רוצה לעשות מצווה, תתחבר אל הצדיק שברשע, ואז תוכל לעשות איתו את המצווה. משל, למה הדבר דומה? לציונות. שיש טוענים שראשי הציונות, הרצל ודומיו, היו אנשים, חלילה לומר, היו רשעים. אבל זה לא נכון, הם היו תינוקות שנשבו. תינוק שנשבע אין לו דין של רשע, יש לו דין של תינוק שנשבע. הוא פטור מן המצוות במידה מסוימת. אתה לא יכול לפחות אתה לא יכול לבוא אליו בטענות. אז אל תתחבר לרשע שבצד הרשעי שלו, תתחבר לצד הצדיקי שבו, שהוא מאוד בולט אצל ראשי הציונות, שהיו כולם תינוקות שנשבו, ולכן מעשיהם לא נידונים על פי הדת, אלא על פי התועלת הלאומית שיצאה מהם. אל תתחבר לרשע. ואל תתייאש מן הפורענות. יש ביטוי הלכתי, ייאוש קונה. למשל, אם אני מוצא חפץ, וברור לי, צריך להבין איך ברור לי, אבל אם ברור לי שהבעלים התייאשו מלמצוא אותו, החפץ הזה הוא שלי, מותר לי להשתמש בו, הוא הפך להיות שלי. מדוע? ייאוש בעלים קונה. זאת אומרת, הייאוש של הבעלים הוא פעולה של הקנייה. יש רק מחלוקת מה קורה בייאוש שלא מדעת. למשל, אני יודע שכעת הבעלים לא התייאש, אבל הוא עתיד להתייאש. האם, אז זה נקרא ייאוש שלא מדעת בעלים. זאת אומרת, הוא עוד לא יודע שהוא מתייאש. האם מותר לי לקחת את החפץ הזה לעצמי או שלא? מחלוקת אביי ורבא. אבל מזה נוצר הביטוי העממי, ייאוש שלא מדעת. מתי יש ייאוש? כשאין דעת. אסור להתייאש, כי הדעת מצילה מכל פורענות. אל תתייאש מן הפורענות. עכשיו, צריך להבין, כנראה שבזמן שניתאי הארבלי מדבר, זו תקופה שבה יש בהחלט מקום לפורענות, ויכול להיות שמדובר פה בתקופה של המלחמות של החשמונאים נגד המלכים היוונים, הסלבקים, ואז הפורענויות היו מרובות, והיה מקום להתייאש. זה אומר, אל תתייאש מן הפורענות, צריך להבין שמאמרים בעלי ערך נצחי, לפעמים נאמרים על רקע היסטורי נתון. ובכן, אנחנו ממשיכים, רבותי היקרים, אל המשנה הבאה, יהודה בן טבעי ושמעון בן שטח, קיבלו מהם. יהודה בן טבעי ושמעון בן שטח, חיים בתקופה של מלכי בית חשמונאי. לפי חז"ל, שמעון בן שטח היה האח של שלומציון המלכה, אשתו של ינאי המלך, שהיא בעצמה אחר כך, אחרי פטירתו של ינאי, מלכה בעצמה במשך 9 שנים על הממלכה. כל פנים, שמעון בן שטח הוא אדם שמקורב מאוד למלכות, יש לו מהלכים במלכות, וגם לפעמים נרדף על ידי המלכות. אז יהודה בן טבעי ושמעון בן שטח. קיבלו מהם, כהבנה, מיהושע בן פרחיה ומניתאי הארבל. יהודה בן טבעי אומר, אל תעש עצמך כעורכי הדיינים, וכשיהיו בעלי הדין עומדים לפניך, יהיו בעיניך כרשעים. וכשנפטרים מלפניך, יהיו בעיניך כזכאים, וכשקיבלו עליהם את הדין. טוב, על מה מדובר? עורכי דיינים, היום קוראים לזה עורך דין. עורך דין זה מי שעורך את הדין. אם כי מבחינה היסטורית טהורה, קשה לומר שהביטוי עורכי הדיינים זה מלשון עריכה. אלא זה מילה ביוונית. ערכי זה זקנים. כמו ארכיאולוגיה, אנחנו, זה חקר הקדמוניות, כן? או ארכיטיפוס, זה אב טיפוס. כן? אז עורכי הדיינים או דיינים חשובים, אבל בערכי הדיינים או עורכי הדיינים, יש לזה גם משמעות של מי שמציג את הדין בפני הדיין. זאת אומרת, מישהו נתבע או תובע, והוא שולח מישהו לטעון את טענותיו, והוא מכניס טענות שאינן טענותיו של האדם שהוא מייצג. למשל, הוא לא המרשה, המרשה של העורך דין לא התכוון לטעון טענה פלונית, שיכולה לעזור לו. אז העורך דין אומר, נכון, המרשי לא טען את הטענה, אז זאת אני אטען אותה. אז על זה, טוב, לפעמים עורך הדין זה תפקידו לעזור, הוא לא יכול כמובן לשקר, אבל מה שאסור זה שהדיין יהיה העורך דין. הדיין צריך לשמוע את הטענות כפי שהן באמת. לכן הדברים של יהודה בן תמאי נאמרו כלפי הדיין. אל תעס עצמך כעורכי הדיינים, תן לאדם לטעון את טענותיו, ורק כך אתה יכול להגיע לחקר האמת. אמנם יש ביטוי שלפעמים אומרים, פתח פיך לאילם. כלומר, יכול להיות שיש טענה שיכולה בהחלט להיות לעזר לאחד הנידונים, והוא לא טען אותה, הדיינים לפעמים צריכים לטעון את הטענה הזאת, אבל זה לא אוטומטי, אלא אם באמת אנחנו מרגישים שזה יכול להגיע לחקר האמת, ולא סתם לצאת זכאי בדין. אז זה מה שאומר כאן, אל תהיו כעורכי הדיינים, וכשיהיו בעלי הדין עומדים לפניך, יהיו בעיניך כרשעים. זה מאוד לא קל הדבר הזה. הרי אני למדתי לפני כן שעבדן את כל האדם לחב זכות, ופתאום אני צריך לחשוב שהאיש הזה רמאי, רוצה לשקר, הוא בעצם רשע. איך אני יכול להגיד דבר כזה? אלא שזה חלק מהאסטרטגיה של הדין. הדין הוא רק חלק מהעבודה המוסרית של האדם. הרי מי שחושב שהדין זה עושה את כל הצדק, טועה. הדין עושה חלק מן הצדק. אבל חוץ מזה שהדין עושה חלק מהצדק, צריך גם, צריך בזמן הדין לעשות דין. יש כלל, אין מרחמים בדין, אבל מרחמים לפני הדין ומרחמים אחרי הדין. למשל, אם הדיינים מחליטים מסיבה מוסרית שלא לדון, אז הם לא עוברים על אין מרחמים בדין. זה עצמו הדין. לפני שאני עושה את עומק הדיון המשפטי, אני צריך לבדוק בכלל אם הקייס ראוי להגיע לבית דין. אולי עדיף להציע פשרה, אולי עדיף בכלל שהדבר לא יעלה לבית המשפט. אבל בזמן שאני דן, אני צריך לדון, לחשוב שכולם רשעים, כולל האיש הצדיק שבצדיקים שעומד לפניי. וכשנפטרים מלפניך, וצריך לעשות את המהפכה, יהיו בעיניך כזכאים, כשקיבלו עליהם את הדין. כלומר, אתה צריך לקבל אותם בכל מלוא האהבה. זה אחד הדברים שיש בבית הדין, זה שבית הדין מציל מן הגזל. כלומר, אני הולך לבית דין, יש לי תביעה על חברי, ואני משוכנע שאני צודק, הוא חייב לי כך וכך ממון. הדיין אומר, תשמע, לפי טענותיך, הוא לא חייב לך. או שהוא לא חייב כלום, או שהוא חייב חצי. על כל פנים, הטענה שלך איננה נכונה. מה אני צריך להרגיש אחרי שהדיין פוסק את הדין הזה? אני צריך להיות מרוצה. מדוע? כי הדיין הציל אותי מן הגזל. הוא עשה עמדי חסד בזה שהוא חייב אותי ממון. יותר מזה, יכול להיות כאילו שהדיין יגיד לי, לא רק התביעה שלך איננה צודקת, אתה צריך לשלם. דבר שלא ציפיתי לו, אני באתי לתבוע, פתאום אני עכשיו יוצא חייב. אני צריך לשמוח פי כמה וכמה, כי ככה אני מגלה שבאמת אני ניצלתי מלגזול את חברי. הדבר הזה, אם כן, דורש ממני מעלה מוסרית, שלא תמיד נמצאת אצל כל אדם, אבל היא הראויה להיות אצל כל אדם. ולכן אומר יהודה בן תבאי, אם הם קיבלו את הדין, סימן שהם צדיקים, היו בעיניך כזכאים כשקיבלו עליהם את הדין. משנה הבאה, שמעון בן שטח אומר, הווה מרבה לחקור את העדים, והווה זהיר בדבריך, שמה מתוכם ילמדו לשקר. טוב, שמעון בן שטח עשה טעות, הוא הרג על ידי עד זומם, הוא הרג עד זומם אחד. ההלכה היא שאין הורגים עד זומם, אלא שיש שני עדים זוממים. אם אחד הוא זם, לא נהרג, וזה היה טעות של שמעון בן שטח. ולכן כאן הוא בעצם נכנס לעומק ההלכות של הדיון, הווה מרבה לחקור את העדים, והווה זהיר בדבריך. שמה מתוכם ילמדו לשקר. הרי זה שאתה בעצמך שואל שאלה פלונית, אז העומד לפניך הוא לא טיפש, הוא מבין למה אתה שואל את השאלה הזאת, ואז הוא ידע איך לכוון את השקרים שלו כדי לצאת זכאי בדין. שמעון בן שטח עשה הרבה דברים חשובים בחיים שלו, הוא תיקן כתובה לאישה, הוא גם זה שנלחם במחשפות באשקלון, תלה 80 נשים ועוד כל מיני דברים, והוא גם זה שעמד מאחורי השלטון המבורך של שלום ציון, אחותו, שלום ציון המלכה, שבזכותה הממלכה נהייתה ממלכה פרושית. אמנם זה לא עזר לאורך ימים, בסופו של דבר אחרי פטירתה של שלום ציון המלכה, אז קרה מה שקרה, שהייתה מלחמת אחים בין שני בניה, פורקנוס ואריסטובלוס, שאחד היה פרושי והשני היה צדוקי. בקיצור, מצב לא משהו, זה מה שהביא את הרומאים לארץ, ומכאן התחילה בעצם הגלות. אבל הרעיון, בכל זאת, מה שלדורות גרם לניצחון הפרושיות על הצדוקיות, זה כנראה, חלק גדול מזה, זה מפעלו של שמעון בן שטח. רק אני רוצה אולי לומר משהו לגבי מה שקרה, אחרי שמעון בן שטח, ואחרי שלום ציון המלכה, כשהייתה מלחמה בין שני בניה, הורקנוס הפרושי, ואריסטובלוס הצדוקי, שכל אחד רצה להיות גם מלך וגם כהן גדול, היה שם, מלחמת האחים הגיעה לשערי ירושלים. בתוך ירושלים ישבו אריסטובלוס והכהנים הצדוקים במקדש, מחוץ לחומה היה הורקנוס עם החיילים שלו. וחז"ל מספרים שביקשו, לא חז"ל, זה מסופר אצל יוספוס פלביוס. שיוספוס פלביוס מספר שהחיילים של הורקנוס הוציאו מהמחבוא שלו את חוני המעגל. הוא אומר, מצאו את חוני, היה מפורסם ממסכת תענית כמי שהוריד את הגשם בשעת בצורת, וידעו שתפילתו נענית, ורצו להכריח אותו שיתפלל למפלתו של אריסטובלוס. וכשלחצו אותו מאוד, עמד על רגליו ואמר, ריבונו של עולם, מאחר ואלה היושבים בתוך העיר הם כהניך, ואלה היושבים פה מחוץ לעיר הם בניך, ירצון מלפניך שלא תשמע לא לדברי אלו ולא לדברי אלו. ואחרי שהוא אמר את זה, הרגו אותו החיילים. ובאמת דבריו של חוני המעגל התקיימו, כי אז הגיע פומפיוס הרומאי, ובאמת נתן ניצחון לא לאלה ולא לאלה, אלא הפך את ירושלים לפרובינקיה רומאית, וכך עבדה העצמאות מישראל. נשאלת השאלה, מה הדבר הזה מלמד אותנו? מה היה צריך חוני המעגל לעשות? אולי הוא היה צריך להתפלל בעד אחד הצדדים. כלומר, לא תמיד תפילה חסודה ומצודקת כזאת היא טובה. אולי באמת היה ראוי ששימון, שחוני המעגל יכריע בעד אחד הצדדים, ואז היינו נשארים עם העצמאות שלנו. אבל זה כך שצריך לפעמים לדעת מה עושים. אגב, אני רוצה לציין שמותו של חוני המעגל, כפי שמספר אותו יוספוס, קצת שונה מאיך שהוא מסופר בגמרא. בגמרא מסופר שהוא יצא מן המערה והלך לבית המדרש, ולא ידעו שהוא עדיין בחיים. אז כשהוא אמר להם, אני חוני המעגל, לא האמינו לו. ולא נהגו בו כבוד כראוי, התפלל ומת. אבל זה הרבה פעמים אצל חז"ל יש צורה מדרשית, אגדית, לספר אמת היסטורית. כי מה זאת אומרת לא נהגו בו כבוד? לא קיבלו את ההכרעה שלו. ולכן בסופו של דבר הוא מת מן המצב של המחלוקת באומה, וזה מהדברים שזרזו בסופו של דבר את ההידרדרות של ימי בית שני, שהביאה בסופו של דבר לחורבן הבית, השם ישמרנו. טוב, אז הגענו כבר אל המשנה העשירית של שמעיה ואבטליון. אבל היא משנה כל כך משמעותית ותאונה, שאני חושב שמן הראוי שנעסוק בה בפעם שעברה ולא עתה. אם יש כאן שאלות, יש לנו עוד כמה דקות, אז אם יש לי מישהו שאלה, אפשר להתייחס. הנה, אני רואה שיש בצ'אט משהו. בסדר. טוב, האם יש עוד שאלות? טוב, חבר'ה, נהניתי להיפגש איתכם. יהי רצון שעוד נזכה להיפגש פנים אל פנים ולא נזדקק לזום. עלו והצליחו בכל אשר תלכו. מן השמיים תנוחמו. תודה רבה, כן, יש כאלה שאתם רואים לנכון. טוב, כל טוב.
רבה, מן השמיים תנוחם.
אמן, כן יהי רצון.
שלמה.
אהלן, שלמה, חכם שלמה. אני שמח לפגוש אותך.
גם אני ללמוד ממך.
וואו וואו וואו, איזה יופי. טוב, כל טוב.
טוב, הצלחנו. לא ראיתי שמישהו כתב.
שלום לכולם, השיעור עם הרב אייל ורד יתחיל בשעה 12:15, ולא בשעה 12. החדר פתוח, אפשר להישאר בכיתה, הרב יגיע בעוד כ-10 דקות, בעוד כרבע שעה, סליחה.